כאן ירמיה ויחזקאל ישעיה. כבר כאן אנחנו רואים את השוני, באמת אפשר ללמוד על שתי מסורות, מסורת אחת, זאת שאנחנו נוהגים בה, סמכות על מסכת סופרים, פרק ו' ז', מסורת אחרת היא המסורת הזאת שנמצאת לפנינו. שואלת הגמרא, מי כדהושע קדים, מדוע לא הקדמת לכל אלו ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר, את הושע? הושע נמצא בתוך התרי עשר. דכתיב, תחילה דיבר השם בהושע. שואל את הגמרא, וכי הושע דיבר תחילה? והלא ממשה ועד הושע, כמה נביאים היו? ודאי שהושע הוא לא הראשון. אמר רבי יוחנן, תיקון, שהיה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק. ואלו הם הושע וישעיה, עמוס ומיכה. אנחנו מרוויחים פה, מלבד התירוץ הזה, זה רווח נלווה. הגמרא מלמדת אותנו שהושע וישעיה, עמוס ומיכה נתנבאו באותו פרק, והושע היה הראשון שבהם. שואלת הגמרא, וליקדמי מכל אלו, וליקדמי להושע ברישה, עדיין תשאיר אותו בראש, כלומר שיהיה הסדר הושע, ישעיה וכולי. כיוון דכתיב נבואתי גבי חגי זכריה ומלאכי, וחגי זכריה ומלאכי סוף נביאים אבו, חשיב לבעדיים. ולכתבי לחודה ולקדמי, איידה דזוטר מרחס, מרחס. כלומר, בסופו של דבר אומרת הגמרא נכון, הושע באמת הוא קודם לכל אלו, אבל אגדנו אותו יחד עם התרי עשר, כיוון שהוא קטן. שלא ילך לאיבוד. אומרת הגמרא, מי כדי ישעיה קדים ירמיה ויחזקאל? עכשיו, יש פה היגיון, כי עוד פעם אמרנו, אצלנו הסדר בתנך הוא סדר כרונולוגי, על פי קורות הימים. ועל פי קורות הימים ישעיה, ירמיה, יחזקאל. אז אומרת הגמרא שישעיה יהיה קודם, כי ככה גם אורגנו, כך זה סדר התנך. לקדמי לישעיה ברישה. אומרת הגמרא, לא, לא. הסדר בברייתא הוא סדר אחר, הוא לא סדר כרונולוגי, הוא סדר אחר. כיוון דמלכים סופי חורבנה, וירמיה כולי חורבנה, שמח מלכים לירמיה. ויחזקאל רישי חורבנה וסייפה נחמתה, וישעיה כולי נחמתה, סמכינן חורבנה לחורבנה ונחמתה לנחמתה. כלומר, מסתבר, הגמרא הזאת, הגמרא, התרצן לפחות מבין שהסדר בברייתא הוא סדר ענייני, רעיוני, ולא סדר כרונולוגי. סדר של חורבנה, חורבן, אחריו בא חורבן, אחריו בספר שחציו חורבן ואחריו נחמה, ואחריו מגיע ספר שכולו נחמה. ואיזה ספר זה שכולו נחמה? לפי הגמרא הזאת, ישעיהו כולו נחמה. עכשיו, כמו שאמרתי, כיוון שהרוב, רוב רובם של העולם לא מכיר את ישעיהו, אז התרצן היה יכול להגיד מה שהוא רוצה. כן? אבל כל מי שמכיר את ישעיהו, לא רק הוא צריך להכיר את הפרקים הראשונים, היה צריך מיד להזדעק. מה נחמה? איזה נחמה? על מה אתה מדבר? נקראו, תסתכלו את הפרק הראשון. הפרק הראשון בישעיהו. זה לא רק הפרק הראשון, אני כמה מסתכל. כן. שימו שמיים, טוב, זה הפטרה, צריך להכיר אותה. שימו שמיים ואז הנה ארץ. כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס. ואיזה נחמה? זו נחמה. ונותרה בציון כסוכה בכרם, בחרם. כמלולה במקשה, כעיר נצורה. שימו דבר השם קציני סדום. זה, 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 זה לא, לא מתאים, אה? איכה הייתה לזונה וכולי. כן. כי הנה פרק ג', אני מדלם, רק רפרוף ילמד אתכם. מסיר מירושלים, מיהודה, משעין ומשעינה, וכו' וכו'. אז איך הגמרא אומרת את זה? איך הגמרא אומרת, סמכין על חורבנה לחורבנה, לחמתה לנחמתה.
הכל יחסי בחיים.
מה אתה מתכוון?
בספר ירמיה, יש פה יותר נבואות נחמה, מאשר בספר
ירמיה.
גם
בספר חזקיה. כן, אבל כתוב כולי. כתוב כולו. תביא, זה קצת בעיה. אני מבין את התירוץ. תסתכל במערשה, במקום מספר 3. ירמיה כולי חורבנה. לאו דווקא כולי. אבל כתוב כולי, אבל המערשה אומר, לאו דווקא כולי. אלא רובי כולי. דאש כחן כמה נבואות דנחמות בירמיה, וכן ישעיה כולי נחמתה. לאו דווקא. כמה נבואות דחורבנה היכה אתם. אלא רובי כולי. כן, זה קצת קשה, אה? אנחנו עוד נעסוק בשאלה הזאת, האם ישעיהו בן נביא של נחמה או לא. מה שפו? זה ככה. אמרנו, תדעו לכם, זה באמת לא כולו נחמה, לא כולו נחמות. נעסוק בשאלה הזאת עוד בצורה עמוקה. לא כולו נחמות, אבל רובי ככולי. זה מעניין, כי באמת שמסתכלים לפחות בשבעה, עשרה פרקים ראשונים אפשר לומר, זה פרקים שבהחלט אפשר להגדיר אותם כנבואות תוכחה. חזון היא לשון קשה. כן, נכון. אבל תוכחה היא גם לא נחמה. כן. להפך, יש פה גם נבואות עתידיות על חורבן. טוב, נשאיר לנו את זה ככה בצד. תזכרו את זה שהגמרא קראה לספר ישעיה ספר ספר נחמה, כולי נחמתה. עוד דבר שאפשר ללמוד מהגמרא, מאוד מאוד מעניין ומאוד חשוב. ומי כתבן? משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו ושופטים וכולי וכולי, דוד כתב ספר על ידי עשרה זקנים וכולי. עברנו דף. כן, חזקיהו, ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות, חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה. כלומר, מי כתב, על פי הברייתא הזאת, מי כתב את ספר ישעיה, לא ישעיה, אלא חזקיה וסיעתו. זה מעניין. עומד לפנינו ספר, שלא כתב אותו אדם אחד, אלא כתבו אותו קבוצה, אולי קבוצה של מאספים, כאלה שכינסו את נבואות ישעיה או שמועות ששמעו בשם ישעיה, וגדו אותם לספר אחד. גם בזה אנחנו לא רגילים. גם בזה אנחנו לא רגילים. זה עוד דבר שמשפיע על הסגנון. אם אנחנו היינו רגילים לקרוא עוד הפעם דברים, רצף תולדות, רצף הימים. פה יש לפנינו ספר שאומר את הגמרא שהוא קיבוץ. דבר כזה אנחנו מכירים, ספר תהילים, אבל עדיין, גם בתהילים, דוד על ידי עשרה זקנים. זה מעניין, תזכרו, זו נקודה חשובה בלימוד ישעיה. היא משפיעה כבר בפרק הראשון.
ולמרות אותו ש... ספר יחזקאל,
אנשי כנסת
הגדולה.
נכון.
זה גם
נכון. נכון, 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 נכון. כלומר, עוד פעם אמרנו, הוא נמצא בצומת, במעבר בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים, שזה גם חלוקה מאוד מאוד מאוחרת. אבל היא חלוקה שאפשר לראות שהיא חלוקה עניינית. כלומר, אתם רואים שפה בברייתא, סדרן של נביאים כתוב, לא כתוב סדרן של נביאים ראשונים, סדרן של נביאים אחרונים. זו חלוקה שהמדפיסים איפשהו הכניסו אותה. בחזל אנחנו רואים נביאים. ויש פה באמצע, במרכז הנביאים, יש פה איזה מעבר משמואל מלכים, יש פה איזה מעבר לסוג שונה של נבואה, של כתיבה, זה משהו אחר. אז אם כך דבר, נקודה חשובה שאנחנו מרוויחים, תראו עד כמה הברית הזאת, כשלומדים בבטרה, אז היא תקועה שם באמצע, אבל כמה דברים אפשר ללמוד ממנה על הספרים, תמיד לפני שאני לומד איזה ספר, אני מאיים בברית הזאת, איזה דברים היא יכולה, איך היא יכולה להעיר לי את הספר. אז מעניין, רשי גם כותב את הסיבה, חזקיה וסיעתו, בני דורו שהאריכו ימים אחריו. כתבו ישעיהו שהרגו מנשה את ישעיהו, ולא כתב ספרו שלא היו הנביאים כותבים ספריהם אלא לפני מותם. זאת נקודה מעניינת שרשי אומר, שהנביאים כותבים את הדברים בסוף ימיהם, וישעיהו, זה מדרש מפורסם, שהרגו מנשה, מנשה הרג אותו באיזה דרך מאוד מאוד מיוחדת, נגיע למדרש הזה, כן? נתחיל ככה את הפסוק הראשון בספר ישעיה. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. הפסוק הזה הוא קודם כל תוחם לנו את זמנו של הנביא, מתי הוא התחיל ומתי הוא סיים את נבואתו. עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אלו הגבולות. מה שהיה צריך לעשות למען האמת, היה צריך לעצור עכשיו, ללכת ללמוד על עוזיהו, על יותם, על אחז, לחזקיהו, לראות מה היה באותה תקופה, מה שהתורה מספרת לנו, ולחזור בעוד שבוע ולהתחיל ללמוד את הספר. באמת אני ממליץ, מי שיתמיד, להסתכל בפרקים המקבילים במלכים ובדברי הימים. היום אנחנו נעסוק במלכותו של עוזיהו, שהוא המלך הראשון, בזמנו ניבא ישעיהו. אבל קודם, לפני שאנחנו מתחילים את דברי הנבואה, אני רוצה כמה יסודות מהרמב״ם במורה. תסתכלו בדף, תהפכו את הדף. הרמב״ם כותב בהקדמה, בפתיחה למורה נבוכים, שאת הספר הוא כותב מכמה סיבות. כמה מטרות יש לספר? אחת המטרות, המטרה השנייה, בעמוד מספר 4 אצלכם. ספר זה כולל מטרה שנייה. וזה קשור למה שאמרנו שנבואה זה משהו אחר, זה סגנון אחר שאנחנו לא רגילים בו. אנחנו לא רגילים בדברי נבואה. לכן קשה לנו מאוד להתגבר על המחסום הזה שנקרא ישעיהו ולהתקדם הלאה. תראו מה אומר הרב. ספר זה כולל מטרה שנייה, והיא לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי הנביאים, מבלי שנאמר במפורש שהם משלים. אדרבה, לחסר הדעת ולמי שדעתו מוסחת, נראה שהם כפשוטם ואין להם משמעות נסתרת. כאשר מתבונן בהם היודע באמת ומפרש אותם כפשוטם, נבוך אף הוא מבוכה רבה. אך כאשר נבאר לו את המשל הזה ונעמיד אותו על היותו משל, הוא ימצא את הדרך הנכונה ויחלץ מאותה מבוכה. לכן קראתי ספר זה בשם מורה נבוכים. באמת, אני אומר לך, כדי ללמוד נביא צריך להיות אדם חכם. אין בנבואה את המימן, עוד פעם, גם בישעיה יש פרקים מסוימים, תגידו שהם פרקים סיפוריים, כן. בשביל ללמוד דברי נביא, צריך להיות אדם שמבין במשל ונמשל, במסרים עמוקים, ברובד ועוד רובד ועוד רובד של עומק. זה לא מתאים לסתם אדם. תראו עוד הרמב״ם, תתקראו את זה אחרי זה גם, תראו במקורות הרבה פעמים אני מביא דברים, אני לא אקרא את הכל. בפרק חפתי, תראו מה כותב הרמב״ם. והרמב״ם הזה הוא קשור למה שאני אמרתי כרגע. אני אמרתי שאתם צריכים, כדי להכיר את ישעיהו, כדי להכיר את נבואתו, אתם צריכים עכשיו ללכת למלכים וללכת לדברי הימים, ולראות את אותה תקופה, להכיר את אותה תקופה. תראו, דע כי מי שאינו מבין את שפתו של אדם, בשומעו אותו מדבר, יודע ללא ספק שהוא מדבר. כן, שמעתם דיבור, אתם לא מכירים למשל את השפה הערבית, שמעתם מישהו מדבר בערבית, אתם יודעים שהוא מדבר, אבל את המשמעות אתם לא מבינים. אלא שאינו יודע למה הוא מתכוון. חמור יותר שישו שומע מתוך דבריו מילים המציינות בשפתו של המדבר עניין כלשהו, ויקרה באקראי שבשפתו של השומע אותה מילה מציינת את הופכו של אותו עניין אשר אליו התכוון המדבר. כן. השומע חושב אז שהוראתה בפי המדבר כהוראתה בלשונו הוא. כלומר, הבנתם מה הכוונה פה? הכוונה היא שהוא שומע, למשל, כמו במעשה עם בבא בן בוטה, כן? בבא, הוא שומע בבא, הוא חושב שזה דלת, והיא חושבת שזה הבבא בן בוטה. כלומר, יש פה הבנה שגויה. הוא חושב שזו המילה שהוא מכיר, ולמעשה למשל, שמע ערבי איש עברי אומר, אבא. היה ערבי חושב שהעברי מספר על אדם שמאס בדבר מה וסירב לו. והעברי התכוון דווקא שאותו דבר הסביע רצונו והוא רצה בו. רואים? זה, זאת אומרת, נותן לנו פה מילה ערבית שהמשמעות העברי שלה הוא ממש הפוך מהמשמעות הערבית. כך ממש קורה להמון ביחס לדברי הנביאים. את חלקם אלה מבינים כלל. כפי שנאמר, ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, פסוק בישעיהו. כלומר, הנביא מדבר ואנחנו עומדים, כולו מבינים מה הוא אומר. זה לא השפה שלנו. זה לא העברית שאני מכיר. ומחלקם הם מבינים את הפך הדברים או ניגודם. כלומר, ברמב"ם יש פה בעיה נוספת, והיא בעיה שכאשר אנחנו לומדים נביא, לעתים אנחנו מבינים את ההפוך מכוונת הנביא. והפכתם את דברי אלוהים חיים. כן, וכאן נקודה חשובה, דע שלכל נביא דיבור מסוים המיוחד לו, שהוא מעין שפתו של אותו איש. ההתגלות המיוחדת לו גורמת לו להתבטא כך אל מי שמבין אותו. צריך להכיר את הנביא, צריך להכיר את שפתו, צריך להכיר את תקופתו. צריך להכיר את האדם, את המקום ואת הזמן, למרות שחז"ל לימדו אותנו שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה, צריך לעשות היכרות מעמיקה עם הנביא, כי לנביא יש שפה מיוחדת, יש תקופה מיוחדת שהוא חי בה, יש פשר למילים באותה עת. אז אנחנו מתחילים, אז באמת ראוי להכיר את הפרקים במלאכים, להכיר את התקופה. מה אתם יודעים על תקופת עוזיהו? מה אתם יודעים על עוזיהו? עוזיהו היה מלך שמלך כמעט הכי הרבה. כמה שנים? זוכרים? מישהו זוכר? תמיד יש את זה שהמורה הכריח אותו, יש מורים שיש להם אובססיה ללמד את כולם איזה מלך וכמה שנים. תמיד יש, הנה, גם לך היה מורה כזה, 52. יפה מאוד, באמת. בואו נסתכל. 52 שנה, תראו, זה מלך שמלך יותר מדוד המלך, כן? 52 שנה ואתם לא יודעים עליו כלום. ויש סיבה שלא יודעים עליו כלום. כי כתוב עליו מעט מאוד. בואו נסתכל. מלכים ב' י' ד'. כן. בוא נראה ככה. זה מעניין פה מה שקורה. זה... בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, אני פרק תדבב, מלך עזריה, תראו, עזריה, אמרתי עוזיהו, נכון? אז תראו רשי פה, רשי כותב שכמה שמות יש לו, מקור מספר 8, בימי זכריהו זה עוזיהו וגימל שמות נקראו לו, עוזיהו, זכריהו ועזריהו, בסדר, אז אל תתבלבלו. עזריה בן אמציה מלך יהודה, בן 16 שנה היה במולכו ו-52 שנה מלך בירושלים. כן, אז איפה אני נמצא? אני נמצא במלכים ב' תדבב. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה אמציהו אביו. רק הבמות לא שרו. עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. זה בעיה של רוב רובם של מלכי בית דוד. ותראו, 52 שנה מלך מלך, תראו עד כמה התורה זה לא ספר סיפורים. כי אם יש פה 52 שנה, היה צריך לפחות למלא כמה פרקים. אבל מה יש לנו פה? יש לנו... למה? לא יודע. בקושי פרק, בקושי חצי פרק. ויעש הישר בעיני השם וכו' וכו'. וינגע השם את המלך ואם מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה, לא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. 52 שנה, וינגע השם את המלך, ויהי מצורע. תראו איך כל כך הרבה שנים בהיסטוריה. אבל... זה לא סתם שאני מפנה אתכם לעזריה. בואו נסתכל, דברי הימים תמיד מרחיב יותר בענייני מלכות בית דוד. דברי הימים בית חבב. פה רואים את גודל מלכותו של עוזיהו. עוזיהו לא היה סתם מלך. הוא היה מלך שמלכותו מצליחה, אפשר לומר, כמעט אם לא יותר, מקביל למלכות שלמה. עד כדי כך, אתם תראו את הפסוקים. זאת אומרת, מלכות ישראל, מלכות יהודה, גם מלכות ישראל באותה תקופה, מלכות חזקה. חבב, דברי ימים בית חבב. ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן 16 שנה וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את תהילות וישיביה ליהודה. כן? התרחבות גבולות ישראל. בן 16 שנה עוזיהו במולכו ו-52 שנה מלך בירושלים. ויעש הישר בעיני השם. ויהי לדרוש אלוהים בימי זכריהו. המבין בראות האלוהים. כלומר, באותו זמן, אנשים דורשים את השם, מבקשים את השם. ובימי דורשו את השם, הצליחו האלוהים. וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבן ערים באשדוד ופלישתים, ויעזרו האלוהים, מכאן השם. אתם רואים את העזר, השם, על פלישתים ועל הערבים, היושבים בגור וכו' וכו' וכו'. ואתם מכירים כאן את השיר, ויבן?
ההורים
שלנו הכירו. איך זה ההורים? בסדר, אני גם מכיר. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקם. ויהי עוזיהו חי, עושה מלחמה, יוצא צבא, לגדוד, במספר פקודותם, ביד יהיה לסופר, מעשיהו השוטר וכו' וכו'. רואים ממלכה מתוקנת, חזקה, מכוננת. ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושה מלחמה וכו' וכו'. ואכן להם עוזיהו, מגינים, רומחים וכובעים. טוב, למה אני מספר את כל זה? יש פה סיפור מאוד מאוד חשוב. וכחזקתו, גבה ליבו עד להשחית. וימעל בהשם אלוהיו. אני פסוק ט' ז'. ויבוא אליך לשם להקטיר על מסבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן. ועמו כהנים להשם 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מהשם אלוהים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית השם מעל למסבח הקטורת. אז מה מספרת, מה מספרים לנו פה? שעוזיהו המלך הצדיק, זה שהשם הצליחו, הצליחו האלוהים, מבקש לבוא ולהקטיר קטורת, ובבואו להקטיר את הקטורת, הצרת, הנה אותה צרת ש בחצי פסוק הזכירו לנו במלכים פה, מספרים לנו את הסיפור. ויבילו הוא משם, וגם הוא נדחף לצאת כנגאו השם, ויוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר וכו' וכו', ויותם בנו תחתיו. על פניו זה סיפור סתמי. זאת אומרת, זה לא סיפור סתמי, מה סיפרת לנו? זה עלילה נחמדה. אבל העלילה הזאת היא כל כך מהותית, וישעיהו. חז"ל גילו לנו, אני אגלה עכשיו או שאני אגלה לכם או לא אגלה, לפעמים הגילויים האלה של חז"ל מקלקלים את התענוג שאחר כך. כי לפעמים אדם מתוך עמל התורה מגיע למקומות האלה ואז הוא אומר, למה גילית לי? אבל אני ככה רק נשמיע לכם קצת קול. חז"ל אמרו שבאותה שעה שעוזיהו מצטרע, נכנס להקטיר קטורת, באותה שעה יורד איזה משהו מלמעלה למטה. באותה שעה ישעיהו מתנבא לראשונה. זה דבר מיוחד, זה אירוע מכונן. זה אירוע מכונן גם בחייו של ישעיהו, גם בחייהם של ישראל. אנחנו נראה את השעה הזאת היא למעשה, אמרתי עוד פעם, אני מגלה את הנסתרות, אני מגלה משהו שאתם לא תראו אותו עוד, אבל השעה הזאת הראשונה שישעיהו מתנבא זה פרק ו' בישעיהו. רש"י, אבל לפני רש"י, תסתכלו במחילתא. המחילתא במקור מספר 5. זה הגילוי. אין לך מוקדם ומאוחר בתורה. כיוצא בו אתה אומר בשנת מות המלך עוזיהו, זה היה תחילת הספר. כלומר חז"ל אומרים לנו, תראו, תזכרו שלפניכם ספר ישעיהו, כמו שאמרנו, זה לא סדר כרונולוגי, זה לא סיפור המעשים, יש פה פרק שהוא לא נמצא במקומו. למעשה תחילת ספר ישעיהו זה פרק ו'. מה השאלה המתבקשת? כן, אם זה תחילת הספר, שים בהתחלה. להפך, אתה הרגלת אותי לכרונולוגיה, למה אתה לא שם אותו בהתחלה? עוד נדבר בזה, שנלמד את פרק א', אבל עכשיו נלמד את פרק ו'. כמה דקות? בשלוש דקות. סתם, אי אפשר ללמוד בשלוש דקות. רק כדי שיהיה לכם, קצת יגרה אתכם לפעם הבאה. נקרא את פרק ו'. ישעיהו פרק ו', את ההתחלה. איך ניגשים לפרק הזה? איך לומדים אותו? בשנת מות המלך עוזיהו. תראו למה אני מתכוון. תראו למה אני מתכוון, איך ישעיהו הרג את כולנו. עוד פעם, אני משתמש בביטוי הזה. איך הוא גמר את כל אלה שרוצים לבוא וללמוד ישעיהו. בשנת מות המלך עוזיהו. והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא. ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא אשן, ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. ויעף אלי אחד מן השרפים, ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פי ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך ושר אבוניך וחטאתך תכופר. וישמע את כל אדוני, אומר את מי ישלח ומי ילך לנו, ואומר, הנה נשלחני. טוב, טוב, עד כאן, זה כבר מספיק, לא? מה יש לנו פה? יש לנו פה איזה תיאור, איזה מראה שרואה עוזיהו, רואה את שם אדנות יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל, לא שיש כנפיים, שיש כנפיים, ואחד, לאיפה עופפת אותנו? אנחנו לא יודעים מה זה שרפים, מה זה כנפיים, זה כמו בתמונות, בציורים של מיכאל אנג'לו כזה, מה אתה מתכוון? מה זה שרפים? לא מוכר לנו מה זה שרפים אפילו. בשתיים יחסה זה מראה גם כזה, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. זה פשוט סתום. כלומר, אין דרך. איך אני ניגש לזה? איזה ציורים צייר לי פה הנביא? אין לי שום השגה בזה. ואתה קורא, עומד, משתאה, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אז הזכירו את דברי הרמב״ם. הרמב״ם פה במורה ישמשו לנו, הם ישמשו לנו אבן דרך. זה... איך אנחנו נבאר את המשלים הנסתרים? והרמב״ם פה הוא אומר, תדעו לכם, חסרי דעת לא יכולים. אין, חסרי דעת חבל על הזמן. תפרשו. אי אפשר להיות חסר דעת ולגשת אל המשלים הללו. צריך להבין את שפתו של המדבר. צריך להבין את השפה של ישעיהו. מה הוא אומר? אני אתן לכם דוגמה. ואראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. כשאתם שומעים את המילה כיסא, איזה כיסא? מה אתם מדמיינים?
כיסא של אליהו.
איזה כיסא של אליהו? למה אליהו דווקא?
אני רק
מכבד. כיסא מכובד. היום אתה יודע, זה לא... היום יש בתי כנסת שמביאים כיסא של כתר לאליהו כזה. אין להם את הכיסא ה...
אצל
הספרדים זה כיסא של רבי נחמן. אז אתה דמיין את הכיסא, יש עוד כיסאות שאתם רוצים לדמיין? למשל איזה ביטנה הייתה לכיסא הזה? אה? אני לא סתם שואל. אה, כיסא מלכות, אתה אומר כיסא מלכות. ואיזה ביטנה? איזה צבע, איזה צבע, איזה צבע היה הכיסא? אה, אדום, אדום, מעניין. מעניין אחד מדבר לי. ותגידו, והיה לו בצדדים כזה, איך זה נקרא, משענות, שתי עריות, אתה אומר, שתי עריות. והמשענת?
גבוהה.
גבוהה כזאת, כן? כלומר...
מגולף
כזה. מגולף מעץ. מגולף מעץ, או אם זה של מלך, אולי מזהב. תראו מה קורה, אם אני מבקש ממכם לדמיין, או לפחות, כן, כי הכל אנחנו עוסקים פה, ודיברתי אל הנביאים, זה דמיון. מה הוא רוצה שאני אדמיין? איזה כיסא הוא רוצה? כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. שולב של מי? איזה היכל? איזה היכל? אז כדי להבין את כל המושגים האלה, זאת אומרת את כל הסמלים האלה, אני צריך להכיר את שפתו של ישעיהו, אתם מבינים? אני צריך לדעת על איזה כיסא, איזה כיסא דימה ישעיהו. שוליים של מי? שוליים של ההיכל, סליחה, שוליים של הכיסא, שוליים של המלך שיושב על הכיסא. ומה, איזה היכל, על איזה היכל הוא מדבר? היכל מלכות? בית המקדש? על מה הוא מדבר? טוב, אז אני מציע לכם ככה, תקראו את הפרק הזה במהלך השבוע, לפחות את ראשיתו. תאתרו את כל הסמלים האלה שהנביא מדבר בהם. כן. כיסא, שוליים, היכל, שרפים, כנפיים. כל אלה סמלים. מה זה אומר כנפיים? מה זה אומר שרף עם כנפיים? גחלת, עשן, בית. כל אלה לסמלים שיש בהם, יש להם איזה משמעות. מה ישעיהו רוצה שאנחנו נראה? תלקטו פה את הסמלים ותנסו לצייר לכם בראש את המראה. תנסו לדמות את המראה. מה במראה הזה רצה ישעיהו להעביר לנו? נעצור כאן, למרות שלא התחלנו אפילו. עד כאן.